חז"ל, שיר של יום של ראש השנה, גם לפי הירושלמי, גם לפי הבבלי, זה פרק פ"א שנמצא פה בפסקה 3. פרק פ"א בתהילים. למנצח על הגיתית לאסף. לפי חלק מהמפרשים, גיתית זה כלי, נגינה, שהוא בא מגת. מקום שנקרא גת, לא נראה על פניו חשיבות גדולה לכך. והשיוך בפרק הוא לאסף. אסף זה שם שהיה אמור להיות, ובסוף לא ניתן. אלה הפסוקים פה בצד ימין. גם רחל אמנו נפקדה בראש השנה. התורה אומרת, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. אלוקים לא שוכח, גם כשרחל לא יכולה ללדת, כי הוא מונע את הלידה. זה בהשגחה פרטית. המושג זיכרון בהקשר הזה, הוא לא מה שנקרא היום זיכרון. היום זיכרון זה משהו חיצוני, מאגר מידע. זיכרון בשפה המקראית, אפשר לקרוא לזה יישום או שימוש, כלומר, יש נתון מסוים, אם מביאים אותו לידי ביטוי, הוא נקרא זיכרון, אם לא מביאים אותו לידי ביטוי, הוא נקרא שכחה. הקדוש ברוך הוא ברא את רחל אמנו מסוגלת ללדת, והיא לא יולדת. אז זה בעצם נקרא שכחה, כי הנתונים שאיתה היא נבראה, הם לא יכולים לבוא לידי ביטוי. ברגע שקדוש ברוך הוא משחרר את החסימה הזאת, אז זה נקרא זיכרון, כלומר מעכשיו הנתונים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי. אתה ובטל את בן, אתה אומר, אסף אלוקים את חרפתי. מי שעבר את הטלטלה הזאת של שנים בלי ילדים, ברור לו שכל מילה שכתובה כאן היא אמת. אין מילים יותר מדויקות מהמילים האלה. אסף אלוקים את חרפתי. לכן טבעי היה שיהיה כתוב ותקרא את שמו אסף, על שם תחושתה. אבל היא קוראת לו יוסף. למה? לאמור יוסף השם לי בן אחר. אחרי שנים שאין ילדים, אדם מקבל ילד, הדבר האחרון שאכפת לו, זה ילד שני. המעבר ממצב שאין למצב שיש כל כך גדול, הנפש לא יכולה בכלל להתעסק בילד שני. ולקרוא לילד הראשון על שם השני זה הזוי. זה כמעט לא אנושי. אומרת לנו רחל אמנו, זה נכון שבאדם יש תחושות והן חשובות. אבל יש עוד עולם, והוא עולם של משימות, של אחריות. היא יודעת את האמת רחל אמנו. היא לא מקבלת ילד בגלל התחושות שלה, אלא בגלל המשימות שלה. היא יודעת ברוח הקודש שהקדוש ברוך הוא הוליד אותה כדי להוליד שני ילדים מתוך 12 שבטים לטובת הקמת האומה. זה ברור לה בתחושת הקיום שלה. לכן היא מבינה שאם הילד הראשון נולד, זאת אומרת התוכנית האלוקית של שתי נשמות שעוברות דרכה לעולם, המשימה שלה הולכת להתבצע. על שם המשימה היא קוראת לילד הראשון כבר. כי בעצם בגלל השני נולד הראשון. לכן הוא נקרא יוסף. ויכול להיות שבפרק הזה שנחזור אליו, פרק פ"א בתהילים, יש איזשהו בירור מאוד יסודי שהכתובים עושים בסוגיה הזאת של בין התחושות לבין המשימות. הרנינו אלוקים עוזנו, הריאו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו נוף, כינור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, שזה בעצם הפסוק שמנו לומדים חז"ל את הקשר לראש השנה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. פעמיים בתוך שני פסוקים הביטוי אלוהי יעקב. חכם אחד מחכמי ישראל, כך אומר המדרש, ויקרא, הוא הולך ברחוב, פוגש מולו, עובר אורח, עם בגדים מאוד יפים, מאוד מיוחדים. לפי המפרשים, אותו חכם חושב שהעובר מולו זה תלמיד חכם, שיש לו אצטלה דרבנן. והחכם הזה אומר לו, לאורח, בוא תכנס אליי הביתה, אני אתן לך לאכול ולשתות, מכניס אורחים. בסוף הארוחה אומר החכם לאורח, בבקשה תגיד דבר תורה. אומר לו, אני לא יודע, לא יודע דבר תורה. אומר לו, תגיד משנה, תגיד פסוק, לא יודע. תגיד ברכת המזון. אומר לו, אני לא יודע להגיד ברכת המזון. התמלא החכם הזה קצת הקפדה על המרצות הזאת. ואמר לו, תחזור אחריי. תגיד, ברוך אלוקים שנתן אוכל לכלבים. הוא שמע את המילה כלבים, האורח, הוא אמר, רבי, נזכרתי דבר תורה. איזה דבר תורה? הוא אומר, אתה יודע, רבי, פעם הלכתי ליד תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן. ושמעתי שם איזה משפט, כנראה איזה פסוק באיזה מקום. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תגיד, הוא שואל את החכם הזה, למה לא כתוב שם קהילת רבי זה וזה? קהילת התורניים, קהילת היוקרתיים, קהילת הקדושים, קהילת הצדיקים, כל הקטלוגים של ימינו לא כתובים שם. מה כתוב שם? יעקב, זה הצד הפשוט, עמך בית ישראל. ואותו חכם התמלא צער ואמר לו, אני לא התכוונתי לפגוע בך, תסלח לי, תמחה לי, אבל יש לי שאלה לשאול אותך. החכם שואל את האורח, נראה לי שיש בך דבר מיוחד. אתה יודע להגיד מה מיוחד בך? אותו אורח אומר לו, אני שייך ליעקב, אין בי משהו מיוחד. אבל אתה יודע, רבי, אם אתה שואל, אני שומע לשון הרע על מישהו? אני שומע רכילות על מישהו? לא מעביר את זה הלאה. עוצר אצלי. לא מיילים, לא וואטסאפים, לא פייסבוקים, לא מכיר. רק בתוכי זה נשאר. זה עמך בית יעקב. זה הכל. כמו אומר לנו הפרק, אנשים יקרים, אתם יכולים להיכנס בראש שנה בהרבה התלהבות. השגתם הישג רוחני כזה, אתם נקראים ברמה רוחנית כזאת, יש לכם כל מיני תארים חיצוניים. עזבו הכל. אנחנו נכנסים לראש השנה כחלק מהמילה יעקב. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. ובאמת אומר הירושלמי, זה דבר לא מובן בהבנה האנושית. אי אתה יכול לעמוד על האופי של האומה הזאת. ככה ירושלמי לסוף פרק ראשון. שבדרך כלל שאדם צפוי לדין, לבית משפט, אז הוא לחוץ, הוא חרד, הוא אומר, אולי נתרגל ככה, אולי נתרגל ככה. עם ישראל, בראש השנה, לובשים בגדי לבן, אוכלים ושותים ושמחים. לא מובן, יכול לעמוד על אופייה של יום הזאת. כי באמת אנחנו לא באים לדין מצד הצטיינותנו, אלא מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר במו ישראל, אוהב את המו ישראל, מפה אנחנו מתחילים. זה החלק הבסיסי. ואז מגיעים לדמות של יוסף, שלפי חזל בפסקה 6 בגמרא בראש השנה, הוא השתחרר מבית הכלא בראש השנה. מושג החירות בראש השנה. עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים. המילים האלה בצאתו על ארץ מצרים, הם לימדו את חז"ל, מפה למדו חז"ל שהמציאות הזאת של השחרור של יוסף. שפת לידעתי ישמע. מוזכר יוסף עם תוספת אות ה', לא יוסף אלא יהוסף. למה? אומרים חז"ל מסכת סוטה בדף י'. השם הוסיף לו אות מאותיות שמו. אות ה' היא מהאותיות של שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוסיף לו ליוסף. בגלל, זה הביטוי שמופיע שם בגמרא, ביטוי מאוד מיוחד, קידש שם שמיים בסתר. לכאורה המושגים של קידוש השם, המושגים של פרסיה. מה פירוש מושג של קידוש השם בסתר? אבל זה אנחנו יודעים מתוך הפסוקים, חז"ל נתנו לזה ביטוי, שיוסף הצדיק נמצא במבחן, מבחן לא פשוט, הוא מבחן בסתר. אף אחד לא יודע אם הוא נופל, אף אחד לא יודע אם הוא מתגבר. זה בינו לבין עצמו. אז הוא אומר את המושג חטאתי לאלוקים, הוא בעצם אומר את מה שהוא למד בבית. ולפי חלק מהדעות של חז"ל, מה בעצם מנע מיוסף את הנפילה? זיו איכונים. זה תואר מיוחד של פנים. חלק מהמדרשים אומרים זיו איכונים של אביו. וחלק מהמדרשים, כולל הירושלמי, אומרים זיו איכונים של אמא שלו. היא שידעה להבחין בין תחושות לבין משימות, בעצם בנתה את היסוד הזה אצל יוסף. ברגע האמת התחושות עלולות למשוך לכיוון לא טוב. הנאמנות למשימות, הנאמנות לאחריות שיש לאדם, היא מעמידה אותו על רגליו ולא נותנת לו למעוד, לא נותנת לו ליפול. זה נקרא קידוש שם שמיים בסתר. זה שיש סרגל שאיננו בשום מישור בחיים. לא הסרגל התקשורתי, לא הסרגל הפוליטי, לא הסרגל המשפטי, לא הסרגל האקדמי, שום סרגל אנושי לא יכול לעמוד מול התחושות של האדם בשעה שתאוותו בוערת בו ולמנוע ממנו מלפרוק את יצרו. אין קנה מידה כזה בחיים. יש קנה מידה אחד, אלוקי, שהמהות שלו, ולכן כל כך מתאמצים בדור הזה לרסק את המהות הזו, המהות שלו שהוא לא אנושי, הוא לא בגובה העיניים, הוא לא מתחיל מאדם, הוא לא נמדד על פי האדם, הוא לא נמדד על פי המסכמתו של האדם. ואז יש סיכוי שקנה מידה מוחלט כזה עוצר את התחושה, לא נותן לאדם ליפול בה. בגלל הפער הזה בין התחושות לבין המשימות, חשוב לפסוק להגיד עדות ביוסף, הוא המשתחרר מבית כלא. הוא בן חורין, פיזית מבית הכלא הוא השתחרר. מי שמסוגל לשלוט בתחושותיו ברמה כזאת שהוא לא נופל בהם בגלל הנאמנות שלו למשימה אלוקית, הוא בן חורין אמיתי. זה לא כל כך פשוט במושגים שלנו היום, המושגים התרבותיים. התרבות על כל צדדיה מאוד מנסה להעצים את מושג החופש, את מושג החירות. אומר יוסף, ותוספת ה' זה כבר תוספת אלוקית. זה לא רק אם אשר קרא לו כך, אלא בעצם זה הקריאה האלוקית. אתה, שאתה יוצא מבית הכלא, אתה בעצם מלמד שכל המסלול שעברת עד עכשיו, זה המסלול של חירות אמיתית. אפשר לראות דוגמה אצל יוסף עצמו, במישור אחר לגמרי, שמאוד קשור למושג הזה, אלוהי יעקב, שדובר עליו קצת קודם. באמת נשלח יוסף לשליחות על ידי אבא שלו. לא פשוטה. והוא אומר, הנני. הוא אומר, אני מוכן. אומר רש"י, המוכנות הזאת הייתה חידוש גדול. מפני שיודע היה, ואיך שלא נסביר את המתח בין יוסף לאחים, היה מתח. יודע היה שהשליחות הזאת מסוכנת. אם הוא הולך לשאול את שלום אחיו, הוא לא יודע איך השליחות מסתיימת. אבל הוא מבין שיש עליו אחריות. והוא נאמן לאחריות. אף על פי שהתחושות הקשות כלפי האחים, ואולי גם תחושות החשש והפחד, התחושות קיימות, האחריות היא בעצם המובילה את התחושות ולא ההפך מזה. שואל אותו אדם, כשהוא טועה בשדה, טועה בתף, בעברית מקראית, אומר אבן עזרא, זה מבוי סתום. על פניו נראה המתח בין יוסף לאחים בלתי פתיר. כלומר, אין מצב שהוא יכול לשאול את אחיו לשלומם. זה המציאות שבה איש מוצא אותו טועה בשדה. ושואל אותו, מה אתה מבקש? מה אתה מחפש? אומר לו יוסף, את החי אנוכי מבקש. האנוכי שלי, הצד האישי שלי, לא יכול בלי האחים שלי. זה התפילות של ראש השנה. שיש דיון בגמרא, שלפי הפסוקים בספר מיכה, נושא אבון הקדוש ברוך הוא, למי שעובר על פשע, למי שמעביר על מידותיו, ממשיך הפסוק במיכה ואומר לשארית נחלתו. מבינה הגמרא, חס וחלילה, אבי אמינה, שמזעזעת את הגמרא. מבינה הגמרא לשארית נחלתו, זה רק לאחוז מסוים. היוקרתי, האנש, הבטש, הגבש, כל אחד עם ההגדרות שלו ליוקרתיים שהוא שייך אליהם כמובן. והגמרא מזדעזעת מזה, הגמרא אומרת, זה עלייה בקוצבה. העלייה, כלומר הבשר השמן, זה הבשורה שתהיה כפרה, שתהיה מכילה אלוקית. והקוץ, כלומר יש משהו לא טוב בזה. מה לא טוב בזה? שזה רק יישאר את נחלתו. מה יהיה עם השאר? מה יהיה עם כל החלקים האחרים? אז בעצם הביטוי תחה אנוכי מבקש, זה חלק מהחירות. שאנוכי מקום יישאר מאוד מאוד מצומצם בדלת עמותיו, נפתח האופק הרחב שלו והוא קשור לאחים שלו. אחווה, אומר הרמב״ם, זה לא יסוד חיצוני בגלל התאמה, בגלל הסכמה, בגלל דמיון. אחווה זה משהו אלוקי. והפלא הגדול באמת בתוך משפחה, ובעם ישראל זה בתוך כל העם כולו, שיש יסוד אלוקי משותף, והוא לא חונק את הייחודיות. דווקא הדין בראש השנה, זה כחילותיו של ודוד, זה כבני מרון, זה עלייה מאוד מאוד צרה בתוך ההר, במלא ההר, ורק אחד אחד יכולים לעבור. זה דווקא דין, כן שמתייחס לאדם, באופן האישי. אבל לא מתחיל שם, ולא נגמר שם. ולכן יוסף הוא בעצם באמת מפלס דרך של חירות. הן בכך שהוא מחפש את האחים שלו בניגוד לאנוכיות שלו, הן בכך שהוא יש לו ענווה גדולה כשהוא עומד מול פרעה ואומר, בלעדיי, אלוקים יענה שלום פרעה, זה בכלל, זה לא אני, זה לא החוכמה שלי, זה לא המקצועיות שלי, זה לא המיומנות שלי. והן בזה שהוא לא נופל. עדות ביוסף, בעיה הזאת, שיוסיף לו הקדוש ברוך הוא. ונראה שזה לא נעצר כאן. כן. אני חושב שהתחושות, תפקידם, תפקיד של שירות. לא תפקיד של הנהגה, תפקיד של שירות. כלומר, מבחינת השאלה מה מוביל? מה קובע את סדרי החיים? התחושות הן לא קובעות. הן באות ממקום אישי יחסי ולא ממקום מוחלט. הן לא קובעות. אבל מצד שני, אם יישאר האדם רק באחריות, רק במשימות, ובעצם זה לא מחובר לתוך הנפש שלו, אז במובן הביצוע או יישום או המימוש של המשימות, נשאר הדבר מופשט. נשאר הדבר מנותק מהנפש. על כן עושה חסד הקדוש ברוך הוא עם הדור שלנו, וכמו הרבה חסדים אפשר ליפול בהם. סיכוי והסיכון הולכים ביחד. עושה חסד הקדוש ברוך הוא, ומאוד נותן לנו מרחב של תחושות. זה אחד הדברים הכי בולטים בדור שלנו. העניין של התחושות תופס משמעות מאוד 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 רצינית. פה עלולה להיות הנפילה. כי מרוב הדגשת התחושות, הולך ונדחק מקום המשימות. וכשהכל סובייקטיבי, אין עולם ערכים בעצם. הכל, כמו שכותב הרב קוק באורות התשובה, נעשה מעורבב ומסופק. אז המשימות בלי התחושות הן חסרות. התחושות בלי המשימות הן גם חסרות. ולכן יכול להיות שזה חלק מסוגיית ראש השנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. על התחושות. הוא נתן בנו את התחושות. הוא אבינו. הוא נתן בנו את החיים. הקדוש ברוך הוא לא מזלזל בתחושות. והתורה ראינו, אומרת אסף אלוקים את חרפתי. זה חלק מעולמה של רחל אמנו. אבל האצילות של אמותינו, והם כסימן דרך לכולנו, זה לשים את התחושות ככלי להופעת המשימות. ולא ההפך. ובעדינות הזאת בעצם עובר הפרק, כי יש פה עוד כמה סוגיות שקשורות בדיוק לא תפעם. למשל, בצרה קראת ברצקה, אולי עוד משפט אחד, אסירות מספל שכמו, כפיו מיודוד תאבונה, זה לפי המפרשים, גם כמו שהגמרא אומרת, פסקה עבודתם של אבותינו במצרים. העינוי שהם עברו, בין היתר היה לקחת דוד מים רותחים, לשים אותו על הכתף ולהחזיק אותו עם הידיים. איסורי תופת. והאיסורים האלה הפסיקו. ברגע שהגיע הראשון לשביעי, ראש השנה, נפסקה שעבודם. עוד לא יצאו ממש, זה היה בניסה לכל הדעות, אבל לפחות משהו. בצרה קראת בחצקה, אינך בסתר רם, הבחנך על מי מריבת סלע. מי המריבה היו מפגש בין תחושות לבין אמת יותר גדולה. אחד המצבים שבהם התחושות של האדם מאוד חריפות וגם משפיעות עליו, זה הצמה. עם ישראל בהגיעו למקום המסוים של ימים נקרא מי מריבה, מסע ומריבה, הוא צמא, אין לו מים. באיזשהו שלב מנוסחת בתורה המשוואה הבאה, למור, זה, כך הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב ואומר, מה אתם חשים? למור, היש השם בקרבנו עם עין. כי, אומר אבן עזרא, אם השם נותן לנו מים, מספק את סימוננו, עוזר לנו להתמודד עם תחושותינו, יש אלוקים. סוף סוף מסענו מישהו שיברך אותנו, ויתן לנו סגולות, וילטף אותנו, ויכיל אותנו, וכל מה שהדור שלנו אוהב מאוד לנפנף בו, הנה. אבל, אם אין מים, הוא לא נותן מים, ונשאר צמאים, וקשה לנו, אין אלוהים. הכל בגובה עיניים. שבפרק הזה, לסוגיה כואבת, זה לא רחל ממנו, זה לא יוסף הצדיק, זה הליכת שבי אחרי התחושות. ברור שצמא זה דבר שקשה לעמוד בו. כשהוא הולך ומחריף, דבר קשה לעמוד בו. אבל לקבוע את הנוכחות האלוקית, שהיא מוחלטת, על פי פתרון למצב יחסי, זה מסוג הבלבול שדובר עליו קודם. לכן הוא קשור לפרק הזה. הבחנך על מריבה סלע, זה המבחן. לעתים הוא מבחן קשה. במיוחד בדור, שבו בעצם התחושות תופסות מקום. איך להשתחרר מהכלא הזה של השיעבוד לסיפוק הרצונות שלי, לסיפוק התחושות שלי. שמע עמי ואידבך, ישראל אם תשמע לי. גם כלי הנגינה שמוזכרים בפרק וגם כלי הנגינה היום באמת הולכים ומשתכללים. הטכנולוגיה מאוד מאוד מפותחת. מה שאפשר היום לעשות בהקלטה באולפן, דברים פשוט מדהימים מבחינה מוזיקלית. מכל הכלים האלה בוחר הקדוש ברוך הוא, נמצא הדבר בתורה ברמזיה ובפסוקיה, שופר. אין טעם להקליט שופר באולפן. זה כלום. ככה לעמוד בראש שנה ולשמוע כל שופר. פשוט. שמע מי. כי אדם שומע הרבה קולות. יוחד רואים היום מצב כזה שיש מכונית עוברת. וזה לא משנה באיזה שעה בלילה, באיזה שעה ביום. הרמקול של הרדיו עובד, כביכול זה, הבן אדם נמצא 5 קילומטר ממקור השמיעה. אחי, אתה מטר ליד הרדיו, למה עוד מישהו צריך לשמוע? משהו, זה צורך לשתף את כולם בחוויה האישית שהוא עובר, זה מדרגה של חיבור עצום לכלל. פילי פלאים. אומר הכתוב, אני מבקש מכם לשמוע. שמיעה יותר שקטה, יותר פנימית. שמיעה למה? הנה הפסוק הבא. לא יהיה בך אל זה, ולא תשתחווה לאל נכה. אדם, לפי הגמרא מסכת שבת, פה בפסקה 7, קורע בגדים בגלל שהוא כועס. קורע, שובר כלים בגלל שהוא כועס. מפזר מעותיו, הוא תורק אותם בגלל שהוא כועס. איך להגדיר אותו כשהוא עושה את זה בשבת? אומרת הגמרא, אולי הוא נקרא מתקן. כי עושה נחת רוח ליצרו. סוף סוף הגמרא מכילה את הדור המודרני. עושה נחת רוח ליצרו. אומרת הגמרא, זה בשבת נקרא קלקול וביום חול נקרא קלקול. אסור. למה אסור? כי זאת אומנותו של היצר הרע. התחלה אומר לך קצת, קצת, ככה, 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 עד שאומר לך עבוד עבודה זרה ואתה שומע לו. שנאמר, אמר רבי אבין, לא יהיה בך אל זר ולא שבל אינך. זה הפסוק שקראנו עכשיו, בפי א'. לא יהיה בך, שואל רבי אבין, איפה יש אל זר בתוך האדם? אז הבבלי אומר, זהו יצר הרע. אבל הזוהר הקדוש אומר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה מה שגמרא בפסחים אומרת בדף סמך וב, מי שהוא חכם וכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו. יצא ללמוד את הגמרא הזאת עם רופא שהוא מתמחה במחקר במחלת האלצהיימר, והוא לא הכיר גמרות קודם. והוא שואל מאיפה, ממתי זה, מאיזה תקופה זאת? אז אמרתי לו, זה 1800 שנה בערך, תלמוד הבבלי. הוא אומר לו, זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? המדע הגיע לזה רק לפני כמה שנים. מה זה המדע? איפה המדע? אמר, ניסה לבית חולים יחילו. המעבדה לחקר המוח. שם מי שהיה אז הראש, לא יודע מה היום, פרופסור תלמה הנדלר, סיפרה את הסיפור הבא. קבוצה של נוצרים אמריקאים למדה תנ"ך פעם בשבוע. אחרי כמה שנים גמרו את התנ"ך. מה עושים כשגומרים ספר קודש? עושים סיום. הנוצרים עושים סיום. הם שואלים שאלה מאוד מיוחדת בסיום. אם זה היה פה במדינה, היו שואלים שאלה הפוכה. הם שואלים, מה התנ"ך אומר עלינו? לא מה אנחנו אומרים על התנ"ך, זה היום מאוד מפותח. מה התנ"ך אומר עלינו? הם עושים סיבוב ביניהם, מסקנתם חד משמעית. התנ"ך אומר שבגלל מידות מקולקלות אין גאולה. מתעכבת הגאולה. כך הם אומרים. אז הם שואלים שאלה שנייה, שמי ששואל מה דעתו על התנ"ך, אין מצב שהוא שואל את השאלה השנייה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן? הם מציעים את הצעה הבאה. הם בונים לכל מכוני המחקר בעולם. להגיש הצעת מחקר, שהם, הקבוצה הזאת, תממן אותה, קבוצה עשירה. איך בודקים השפעת מידות מקולקלות על המוח? זה מה שהם מחפשים. מקבלים 600 הצעות. היחידה שזוכה, המחלקה, מעבדה לחקר המוח, בית חולים יחילו, בתל אביב. ואותה שיחה התקיימה בערך 3 שנים אחרי התחלת המחקר. הם פיתחו שיטה ביחידו, במעבדה לחקר המוח, שאפשר לגרום לאדם שמשתתף בקבוצת ניסוי לאבד את השתונותיו מרוב כעס. אפשר לגרום לו. שהיא מאוד שמחה לראות ברמב״ם שזאת ההגדרה לכעס שלילי, אובדן השתונות. כי לפעמים, קצת שונה מהמושג המלאכותי של החלה, הרב שלי או אבא שלי צריך לחנך אותי. להגיד לי, תשמע, מה שדיברת עכשיו לא טוב. מה שעשית זה לא טוב. ואז פניהם משדרות פנים חמורות סבר. אם זה לא אובדן השתונות, זה מותר, אומר הרם. אז הם פיתחו שיטה, איך גורמים לאדם לאבד את השתונותיו, ומצלמים את המוח שלו. בזמן הזה, יש אלקטרודות על המוח, הם מצלמות את פעילות המוח. רואים? חד משמעי. חלק מהפעילות של המוח מוקפט. חלק מתאי המוח הופכים להיות מוקפאים. זה מה שכתוב, חכם, חוכמתו לא מסתלקת ממנו. פיזי. ואני מחייך והיא עצובה. לא הייתי, למה אתה מחייך? אמרתי, תראי. ראינו ביחד את הגמרא, בפסחים, בגמרא, יש שתי תכונות שגורמות להסתלקות החוכמה. אחת כעס, והשנייה גאווה. אמרתי, תראי, אין לי כסף לממן עוד מלגת מחקר. אבל אם תחקרו את הגאווה ותשימו אלקטרודות למוח כשהוא מתגאה, ותגידו לאדם כמוני, תשמע, כל פעם שאתה מתגאה, חלק מתאי המוח שלך נפגעים. יכול להיות שזה מוטיבציה לא להתגאות. היא אומרת לי, זה כמעט ברור שזאת המסקנה. זו מה את התשובה? היא אומרת, שואלת, אתה חושב שיש סיכוי שהחברה הישראלית תתקן את מידותיה? אמרתי, אתה תראי. בשביל להגיד שאין סיכוי, זה לא צריך גמרא לפני 1800 שנה. מספיק להסתכל בערוץ 2, עיתון הארץ, קצת ידיעות אחרונות, הכל בסדר. לא צריך את הפיומי, לא צריך את כל המשימות האלה. אם חז"ל אומרים את זה, זה רק בגלל שהם מאמינים שאפשר לתקן. הם גם רואים מה צריך לתקן. הם לא מעגלי פינות. זה הפרק. כעס זה אחת הסוגיות הכי מפותחות בעולם שאין בו אחריות. שיש בו רק תחושות. היום בן אדם מסוגל להרוג בן אדם בגלל מקום חנייה. אני לא מדבר על התנהגות בכבישים. אני לא מדבר על זה. שזה הפקרות מוחלטת. זה פשוט אלילות סביב התחושות. ואמר נהג, ואמר לי, תדע לך, אני חלק מהנהיגה שלי בכביש, זה אני לא אתן שיעקפו אותי. אמרתי לו, תשמע, אתה עלוב החיים. מה זה לא אתן שיעקפו אותך? מה אכפת לך שמישהו עוקף אותך? יש לו מכונית יותר טובה. הוא אומר, את זה אני לא יכול להקל. את זה שיש לך מכונית יותר טובה. אמרתי לו, השם ברא אותך כמוהו. שונה ממנו. אז תהיה שונה גם בזה. תשמח בחלקך, והוא ישמח בחלקו. ואין תחרות בכביש. ואז הוא אומר לי, והוא לא בוגר מכון מאיר. הוא אומר, תשמע, אז לא יהיה תחרות. אמרתי, אתה שואל אותי, מה יהיה כשהקפיטליזם ימות? לא יודע. זה כל אליל, זה סופו. אם זה מצליח, הבדלים חיצוניים בבני אדם, ויצירת מתחים, באופן שכשמשהו לא מתנהל כפי רצונו של אדם, הוא מתרגז. הוא מאבד תשתונותיו, הוא אומר מילים, לא, 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 הוא לא רוצה להגיד אותם. הוא אומר, הוא עושה מעשים שלא רוצה לעשות אותם. זה אובדן שליטה. אומר הפרק, אתה רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש שנה? חבר יקר, כמו שהיה אומר החפץ חיים, שיום הזיכרון שלו היה ביום שישי. אתה יכול להמליך את השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש כאלה בדלת של האחד. כמו שהמשנה ברורה אומר, הם עושים מאמץ גדול לכוון, ארבע רוחות, מעלה ומטה. אומר החפץ חיים, חבר יקר, אני מאוד מתרגש מקבלת עוד מלכות שמיים שלך. תגיד לי, על הפה שלך, המלכת את השם? מה שאתה מוציא משם, המלכת את השם? מסובך. מסובך בתחום של החופש הביטוי היום, מסובך מאוד שמרת על השם. אומר לנו יוסף, אומר לנו הפרק הזה, לא יהיה בך אין זעם, בתוכך. אם אני נותן, לא לסרגל מוחלט לנהל את מידותיי, את תחושותיי, אלא נותן לתחושות להוביל את החיים שלי, בעצם יש בתוכי אל זעם. נכנעתי לו. שמע מי אומר הקדוש ברוך הוא, והעיד אמר ישראל אם תשמע לי, תקשיב לקול שלך. כשאדם שומע קול שופר, הוא שומע את קול נשמתו. פתאום זה מתעורר, פתאום זה יום הזיכרון. ביום הזיכרון השם הוא מציף את נשמתנו. מה אתה עושה וידוי בראש השנה? תגיד לי, השתגעת? מה זה קשור לוידוי בראש השנה? עכשיו אתה אוסף את כל החטאים שלך. אתה הולך להיוולד מחדש, אתה חושב על החטאים, וילד שנולד מחדש, נשמתו באה לעולם, היא עכשיו עסוקה בזה שהיא דיברה קצת לשון הרע. תזרום, תשמח, לך עם התחושות שלך, תמליך שם את הקדוש ברוך הוא. זה ראש השנה. יש מציאות כזאת, זה בירור גדול. אני נמצא פה בפסקה 4. תקופת הבית השני, תחילתו מאוד מאוד עלובה, אין בו סימני שכינה, ציבור מאוד קטן, התקפות של אויבים, נספים כל העם כאיש אחד אל הרחוב של פני שער המים. וזה קורה מתי? ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל. המילה קהל היא ציבור. ציבור כולל איש ואישה, כולם. וכל מבין לשמוע בעברית מקראית, להבין זה הפעיל. אם אתה מבין משהו, תלמד אותי. אל תשאיר את זה לבד. מבינים זה מלמדים. מתי זה כל זה היה? ביום אחד לחודש השביעי. אין לנו בעולמנו לא ספטמבר, לא אוקטובר. שביעי זה חודש תשרי. הראשון, השביעי זה ראש שנה. בדיוק אז האירוע שכתוב בהמשך. ויקראו בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום. מי הנץ? קוראים בספר התורה. שוב חשוב להגיד לפסוק, להגיד כולם. אנשים ואנשים והבנים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. אם אתה מקשיב באמת למה שכתוב בתורה, קורה הדבר הבא. אחר כך יש תיאור של עזרא, איפה שהוא עמד, הוא מברך את השם אלוקים הגדול. ואז כתוב פסוק ח', ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש ושום שכל. לשום זה לבדוק, להעריך את השווי, להעריך את הערך, ויבינו במקרא. וכשהם מקשיבים למקרא, מתרחש התהליך הבא. נחמיה אז היה ראש הדרג המדיני. עזרא הכהן ראש הדרג הרוחני. ביום הנחמיה, ועזרא הכהן, והלוויים מבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לשם אלוקיכם. אל תתאבלו, אל תבכו. למה לבכות בראש השנה? כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. אם זה יום זיכרון, שבו בעצם הנשמה צפה, אז האדם שומע איזה דברים הוא היה צריך לקיים. הוא יודע את האמת, הוא לא קיים. הוא שומע איזה דברים אסור היה לו לעשות, והוא יודע את האמת, הוא עשה. אז הוא בוכה. הוא אומר, איפה אני ואיפה האמת? אז מה אומר לו נחמיה? זה יום קדוש לאדוננו, אז אל תבכה. להפך. אם זה יום קדוש, ואני יודע שאני לא, אז המרחק הזה עוד יותר קורע אותי. מה הוא אומר לו? ויאמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו. אנחנו לא כיתתיים בראש השנה, לא קשורים למגזר כזה ולא קשורים למגזר אחר. שלחו מנות לאין נכון לו, לכולם. כי קדוש היום לאדוננו, אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. הדין של ראש השנה, המלכות של ראש השנה, הם תוצאה מחיים. השם נותן חיים, בורא את העולם. כל בוקר אנחנו אומרים, יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשה. השם בורא את העולם, לא בדיעבד. השם יודע שאנחנו בני אדם ולא מלאכים. אם הוא בורא בשמחה, אז איך נהיה עצובים ביום הבריאה? או אנחנו משרתים אותו, או אנחנו הולכים לפי תחושותינו. את אישה נשואה, יש לך תינוקות בבית, בכל מקום מתוקן, יש תקיעת השופר בנשים, מסדרים, ב-11 יש תקיעת השופר, התארגן, ב-11 את מוכנה לצאת מהבית, יש לך תינוק, נולד לפני חודש. עכשיו הוא רוצה לאכול. הוא לא למד על מעלת ראש השנה, הוא לא יודע מה זה שופר. הוא עכשיו רוצה לאכול. את תשאיר אותו בוכה, תכי לשופר, לא יכול להיות. אבל את האמת, תהיה צוותם בלב או לא? יחמצת את תקיעה בשופר. יחמצת את הנפש שלך, אם את חושבת כך. את זוכה להמליך את הקדוש ברוך הוא כאבינו, נותן חיים. את כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא חנן את העולם בחיים, חנן את האומה בחיים. אז זה לא מספק אותך. זה לא החוויה הרוחנית שחיכית. כי למדת על ראש השנה, כי למדת על שופר. והקדוש ברוך הוא נותן לך עכשיו חוויה כפולה, לא רק ללדת אותו, גם לתת לו אוכל. בוא נגיד את האמת. הגברים, הם לא יכולים ללדת. הרי אם לידות היו תלויות בגברים, היה ילד אחד בכל משפחה במקרה הטוב. זה ברור. אז השם פיצה אותם. נתן להם שופר שלפחות במשהו יוכלו להמליך. את אזרחית סוג א', יש לך צביטה בלב, למה את לא זכית להיות אזרחית סוג ב'? זה רק הדור שלנו. זה דור מומחה בשוויון. להפוך את היוצרות, לשבש את כל הנטיות הטבעיות, ולתת לזה לגיטימציה. מה נפל עלינו? להווה ידוע וברור. אינני מתנגד לתקיעת שופר לנשים. אם זה מסתדר, מסתדר. אבל למה צביטה בלב? אם זה לא מסתדר. זה שאלתי. חנוות השם עם מעוזכם זה אומר, תתחדשו בתחושות שלכם לפי הופעת המשימה האלוקית. המשימה האלוקית לברוא ולברוא בשמחה, תשתלבו בה. אל תסתכלו עכשיו על המאזן הפרטי. אז איש אומרים, אתה יודע, יש אתר בפוסקים לעשות וידוי בין תקיעות שברים לתקיעות רואה. לך תתוודא, זה העונש שלך. כולך בעונש בראש השנה בגלל ההמצאות של החשבון נפש שלך. נחמיה אומר לך, תשמח. הוא לא אומר לך בידוי. מה אתה מקל ראש בחטאים? ידענו לי שאתה פשרן גדול, אבל לא עד כדי כך. או שהוצאה מזה שצפה נשמתנו מחדש. והמלאכתנו את הקדוש ברוך הוא מחדש. ברור שיש יותר רצון לעשות טוב. ברור שיש רצון להיות נקיים. זה ברור. השמיעה מכוונת אל נקודתנו הפנימית. והיא מתעוררת. אבל היא לא מתעוררת בפרטיה. היא מתעוררת בלידתה. הנשמה מתעוררת בהופעתה מחדש. היום הרת עולם. אם לא מכניסים איזה עברות, שהופכות את המילה הרת להרס, זה נשאר הרת. זה נשאר היום לידת העולם. זה הפירוש הכי בסיסי. והירושלמי אומר, כל מקום בפרשת פנחס כתוב ויקרבתם, בראש השנה כתוב עשיתם. נעשיתם בריאה חדשה. התחדשות החיים. ושם להמליך את הקדוש ברוך הוא. על התחושות, על הלבבות, על התאוות, על הרצונות, שם להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם לקראת סיום הפרק גם הפסוק הבא. אנוכי השם אלוקיך אמר לך מארץ מצרים ארחב פיך ואמלאו ולא שמע עמי לקולי ישראל לא אהבה לי אשלחהו בשרירות ליבו ליבה. בשבת קראנו את הביטוי הזה. בשרירות ליבי ילך. ברש"י ועוד מפרשים אומרים בשרירות מלשון מראה. במראית ליבי. הלב הוא לא רואה, העיניים רואות. אבל התורה אומרת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. היא לא אמרה, אומר המדרש, כדרך שאנחנו היינו אומרים כאחרי עיניכם, ומתוך שאחרי עיניכם גם אחרי לבכם. הפיתוי נמצא במקום שהעיניים רואות, אומר המדרש, לא. הלב הוא קובע. העיניים הם כלי. ואם אתה רוצה להיות צמוד לאותו סרגל אלוקי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך, בשביל זה הוצאתי אותך מארץ מצרים. מעלך מארץ מצרים. אני רוצה ממושג החירות הבסיסית לטפס איתך. אז אם אתה שומע על הקול האלוקי, אתה מקבל את החירות הזאת באהבה, ואתה מוכן להתאמץ על כך שתחושותיך בעצם תהיינה יותר זקות, יותר נקיות, יותר מדויקות. לא שומע בקולי. הולך בשרירות לבך, כלומר, לפי מראה עיניך. בלי קנה מידה מוחלט, בלי סרגל אלוקי, אתה מתפזר, העצמיות שלך מתפזרת. זה ברור גדול של ראש השנה, בחבלי משיח, על אחת כמה וכמה. שמקום התחושות גדל, זה לא במהות, זה לא כדי חלילה להפיל את הסרגל האלוקי, זה להעמיק אותו. אם אני מדמיין שהתחושות הן עוינות למשימות, שבעצם הרצון לקבל חיים מחדש סותר את המושג של קבלת מלכות שמיים, זה דמיון שלי. אני מעמיד את עצמי חוצץ מפני האמת האלוקית. כל בוקר אנחנו אומרים, לפי התנא דבליהו פרק כ"א, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלות, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו. הרי במקוצקי היה אומר לקרוא את המשפט הזה כך, לעולם יהיה אדם פסיק לפני הכל מידות, ירא שמיים מספר 2, קודם כל בסתר, כדי שם שמיים בסתר בינך לבין עצמך. יש מצוות מסוימות בספר ויקרא שהמצווה מסתיימת ואומרת ויראת מאלוקיך. חז"ל אומרים ויראת מאלוקיך, הרי זה ערך כללי, זה לא משהו מסוים לגבי מצווה מסוימת, אלא חז"ל אומרים גם במדרשים וגם בגמרא, דבר מסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך. למשל, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך, אומרת הגמרא, יכול כמי שמעצים עיניו. אני יושב באיזה מקום מותש אחרי יום עבודה, אחרי יום לימוד, בנח, אני רואה מזווית עיני זקן מתקרב, אני מבין, עושה אחד ועוד אחד, אני מבין שאני אדם דתי, אתם רואים חיצונית עונה להגדרות, אולי אפילו אולי תורני, ואני יודע שאני חייב לקום מפניו, אבל בגלל שאני תורני אני גם יודע עוד דבר, שאני לא חייב לראות אותו. אין חיוב, נגיד זה בסגנון הישיבתי, אין חיוב על הגברה לראות את הזקן, יש חיוב על הפעולה. אם ראית זקן תקום, אז אני מעצים עיניי, כיוון שלא הספקתי במהלך היום לראות את הדף שאני הולך ללמוד עם החבר'ה, אז אני עכשיו אני לומד אותו. כיוון שאני מעצים עיניי ככה מסתכל בדף, אני לא רואה את הזקן, אני לא רואה, אני פטור מלקום. אמרת לי התורה, ידידי, יכול להיות שאתה פטור, אבל אתה לא ירא שמיים, זה הכי נורא. יראת מאלוקיך דבר המסור ללב, בשביל אנשים כמוך כתוב הביטוי ויראת מאלוקיך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תעצים את עיניך. אז למה לא אומר לי את זה? היה אומר לי את זה, הייתי מתפלפל. עכשיו הוא השאיר את זה בידיי. אתה רוצה? לך לשירות לבך, תעצים עיניך. אתה רוצה? תהיה ירא שמיים בסתר ובגלוי. מה השיטה? בשני מסלולים. אחת, מודה על האמת. שתיים, דובר אמת בלבבו. מודה על האמת, זה אומר, במציאות שבה הצד האישי שלי, תחושותיי, שכלי, מידותיי במידה שהן קיימות, לא קולט את אותו ערך, לא קולט את אותו מושג. אין בי הסכמה למושג הזה. אומר הרב קוק, בעולת ראייה, לא יהיה אדם כנוס כל כך, מצומצם כל כך. קורא לזה רב סולובייצ'יק, בבית כלא. לא יהיה אדם בצורה כל כך מכונסת בתוך עצמו, והוא לא נותן פתח לסרגל שיותר רחב ממנו, בכלל להיכנס לנפש שלו. ויהי היום, נאמר על איוב, אומר הזוהר הקדוש, זה היה בראש השנה. השטן הולך לטלטל אותו. טלטלות לא פשוטות. איוב משווע למשמעות. למה זה? יש לו רעים, חברים. הם דתיים של ימינו, הם יודעים פנקס, יש להם פנקס פתוח, הם הנציגי הקדוש ברוך הוא, יודעים כל חטא למה הוא קורה, למה העונש מגיע, תודה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מי ביקש מכם? מי מינה אתכם לזה? מה אתם מעינים? אתם לא הייתם בבריאה בכלל. מאיפה אתם יודעים מה מול נדמה? ואיוב מבקר אותם ואומר, חי בגדו בי כמו נחל, כמו נחל אכזב. בסוף הספר פרק מ"ב כתוב, השם אומר לו, תביא עולות בעד רעך. תקריב קורבן. אומר סובייצ'יק, למה המבחן הזה? מה השם רצה ממנו? אומר סובייצ'יק, בסוד היחיד ואחד. אני חושב שזה חלק מזה פה, פסקה 12. לפי דעה אחת בגמרא, מנתח הרב סולוויצ'יק ואומר, הוא היה חי בדורם של נחמיה ועזרא, בדור של עליית שיבת ציון. הוא יודע את הקושי של היישוב. הוא יודע שיהודה אומר, כשל כוח הסבל, אני לא יכול להרים יותר. לא יכול לעמוד מול כל הקשיים של האויבים. ולא נקף את האצבע, אתה היום. רק למענך התפללת, רק לטובתך, רק לשם השגת הרווחים שלך, כולל הרווחים הרוחניים. סוף הספר אומר סולוויצ'יק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני הולך לזכך אותך. אתה תתפלל בעד רעך. אתה תתגבר על הנוחיות שלך. אומר סולוויצ'יק, עכשיו אתה צריך להיפדות, להשתחרר מבית הכלא של האנוכיות. ואלף שבאלף זה להיות מוכן להודות על אמת שיותר רחבה ממך. שלא אתה מחווה דעה עליה, אלא היא מחווה דעה עליך. אבל זה רק חלק. יכולה להיות טעות הפוכה. כל כך אתה נאמן לסרגל האלוקי, בכלל מי אתה, מה אתה? כלום. אין שום ערך לתחושות שלך. אתה בטל ומבוטל בפני האור הגדול, אומר הרב קוק, זה טעות. כי ההמשך של הברייתא ודובר אמת בלבבו. בתוך לבבו המיוחד. רמח"ל אומר שיתאמת ויתברר לאדם לא מה החובה בעולם, מה חובתו בעולם. זה ברור מאוד מאוד מפרך. לא מיידי, לא בקלות. ואני חושב שאם אדם יודע את שתי הזרועות האלה, שיש ערך בהודעה על האמת שהיא יותר גדולה ורחבה מהאופי שלו, ויש ערך לשמירת האופי שלו, לא במקום האמת הגדולה. הוא לומד במשך החיים עד גיל 120, כל הזמן לחיות נכון במתח הזה. להעצים את מה שצריך ולהחליש קצת את מה שצריך. כל הזמן. זה בעצם הפרק של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. ללכת בשרירות הלב, זה בעצם לוותר על מודה עליהם. רק דובר אמת בלבבו. מצד שני, גם מודל האמת צריך יציאה לחירות. צריך, אומר הפסוק, מלא אתכם ארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוסיף לכם כוחות, כל הזמן עושה אתכם מתאימים למשימות. אין משימה שהקדוש ברוך הוא מטיל אם הבריאות לא יכולות לעמוד בה. ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה עלינו ועל כל מי שקשור אלינו, ועל כל ישראל, מבקשים מראי יעקב, תן לנו הקדוש ברוך הוא חיים חדשים, תן לנו משימות חדשות. מה שאתה רוצה להמיס על הדור של חבלי משיח, אין לנו הרבה מילים להגיד לך הקדוש ברוך הוא. יש מילה אחת שלמדנו אותה מיוסף, למדנו אותה מיעקב אבינו, למדנו אותה מאברהם אבינו, המילה הנני. הנה אני, אומר השילה, זה לא הנה אני, זה לשון ענווה. הלווה, הנה אני. הקדוש ברוך הוא קרא לי. אבא שלי קרא לי. יש מציאות עליונה שקורית לי. ואז האמירה הנני, זה הנה אני מוכן. מוכן ומזומן, מתייצב. מוכן למשימה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תן משימות בראש שנה. אנחנו מתחננים לפניו שזה יהיה בדרך של רחמים, של דרך של הולדת כוחות, ולא בדרכים אחרות. ולא בכדי, אומר רב צדוק מלובלין, הוא אומר את זה לפרשה שקראנו, פרשת ניצבים, הוא הוכיח את זה מפסוק, שעיקר הניסיון במלחמת גוג ומגוג יהיה בנפש. עיקר הניסיון זה יהיה התגברות על הפחד. בעצם ההתמודדות היא בדיוק סביב השאלה הזאת. יש משימה של קנה מידה אלוקי, סרגל אלוקי, אבל יש מציאות שבגלל אני חושש. זה מפתח תחושות של חרדה, תחושות של פחד. הניסיון הזה, ההתמודדות הזאת, אומר בצדיו גלובין, זה מלחמת גוג ומגוג. והגרא לפניו הרחיב את זה, ודיבר על כלל המשימות המוסריות. בעצם במלחמת גוג ומגוג, קו נטוי מלחמת עמלק, בחבלי משיח, זה הבירור המוסרי של הנפש. הבירור המוסרי של הנפש, הבירור המשימתי של הנפש, והדור הזה מוסיף כמוכן לשרת את הבירור של התחושות. ואיך כל זה ביחד נבנה, זה כנראה יום אחד לא מספיק, זה יומיים ראש שנה. השנה, שנה מיוחדת, הולכת להיות תשע"ח, זה צריך שבת אחרי ראש שנה. אי אפשר לחזור יום חול רגיל. אם הייתי מקובל אלוקי, הייתי אומר לכם מה יהיה, מתי יהיה. אם הייתי עיתונאי, הייתי אומר מה יהיה, מתי יהיה. אם הייתי פוליטיקאי, הייתי אומר מה יהיה, מתי יהיה. מעט שאני לא שייך לאחד משלוש הקבוצות האלה, אינני יודע מתי זה יהיה. וזה לא משנה כל כך מה אני יודע, מה אני לא יודע, אבל אני באופן פשוט אומר לכם, זה לא מעניין אותי בכלל. הגמרא בין פסחים הרגיע אותי, אמרה בדף נ"ד, לא גילו לאדם יום הקץ. לא גילו לו מתי יבוא מה בגאולה. גולל גאולתו הפרטית, לא גילו. משימות כן, אחריות כן, גאולת התחושות כן. תוצאות לא בתחום שלה. ובאמת ראש שנה הוא לא תפילה על תוצאות. הוא תפילה על שליחות, הוא תפילה על אחריות. אז אמרתי שכמעט שאני לא מקבל אלוקי וגם לא נביא, אז אין לי ברכות במתחתי, גם לא סגולות, ושום הבטחות. לאף אחד דע לנו איך עם הבטחות. אבל להתפלל מותר. להתפלל מותר, כמו שאמר אליה הכהן. מה הוא אמר לחנה? אישה רוצה ילדים. ברוכה, מרת נפש. אומרת הקדוש ברוך הוא, אני אמתך, אני מוכנה לשרת אותך בזה. תמלוך דרכי. בהתחלה אלי חושב אותה על שיקורה. היא אומרת לו, לא קראת אותו בהורים ותומים. זה לא שיקורה, זה קשרה. קף שן, רש, רשי, זה לא שין, קף רשי. ואז אומר לה אלי את המשפט הבא. לכי לשלום. ולוקי ישראל ייתן שאלתך אשר שאלת מאמו. שומעת את זה, פניה לא היו לה עוד, אין בכי, אין צער, אין עוגמת נפש, הולכת הביתה בשמחה. אם תחשבו, שאלי הכהן הוא מקובל אלוקי, והוא הבטיח הבטחה, יהיה לך ילד עוד 9 חודשים. ובאמת היה המופת הזה בפועל. אחרי 9 חודשים נולד שמואל. אני אומר לכם את זה בכאב גדול. על כל סיפור של הבטחה שעשתה רושם של מויפת, יש 900 סיפורים של ריסוק, שאלה שהם לא מקבלים אלוקיים צריכים לעזור לאנשים להתאושש מהנפש שלהם אחרי הבטחות שווא שמרסקות אותם. גם על זה נאמר, אל תסמכו על נדיבים, אל תבטחו בהם. בשר ודם לא נועד לחלק הבטחות. משימות כן, לעזור להתמודד עם התחושות כן, לא הבטחות. אלי הכהן לא מבטיח לילד. הוא אומר לה, ביקשת להיות המתך? את מוכנה לשרת את המלך? את מוכנה להיות הכלי שדרכו תופיע הנשמה? באמת? קיבלת את זה. ביקשת להיות המתך, קיבלת. מה יהיה עוד 9 חודשים? לא יודע. הרי היא אומרת, אלץ ליבי, גרמה קרני בשם. למה? שמח ליבי בישועתך. איך היית צריכה להגיד? אישה נפקדה אחרי 4 שנים, לא היה לילד, עכשיו יש לילד. מה היית צריכה להגיד? שמח לי ביבי שואתי, אם זה היה בדור שלנו, אם חנה הייתה בדור שלנו, אומרת, אני שמחה, אני החוויה. אומרת לנו חנה, אתם חושבים שאני התכוונתי, שמח לי ביבי שואתי שהילד שלי נולד? זה הנושא? אני אמרתי, אני רוצה להיות עמתך. הקדוש ברוך הוא יכול להחליף עכשיו את ההנהגה של בני אלי. הם היו מושחתים, הם כהנים שדאגו לעצמם, הם היו אנוכיים, אי אפשר יותר עם הנהגה כזאת. צריך להחליף את ההנהגה, לא מחליפים את ההנהגה במשרד יחסי ציבור. מחליפים את ההנהגה ללידת נשמה כמו שמואל. השם, אני שמחה שהתגלתה מלכותך, שמחה עליך. אני הייתי כלי בסך הכל. היא מביאה את התינוק הזה, בין 3, בין 4, למשכן השם בשילה. היא אומרת, כי מה שם של טיב. אני ביקשתי להיות המתך, השם הלך דרכי, זה שלו. אם זה שלו, אני מביאה את את הילד הזה משכן השם בשילו. היא אומרת לאלי הכהן את המשפט המצמרר, לאל הנער הזה התפללתי, אני לא רוצה להתיר את הנדר, אני לא מתחרטת, אני לא אומרת תרחם, תן לי אותו עוד 5 שנים. לנער הזה התפללתי שהוא יהיה הכלי, אני אהיה הכלי להוביל את נשמתו בעולם. היא שלך הקדוש ברוך כל האימהות בעם ישראל, כל הדורות שהיו מוכנות כמו אנשים שהבעלים ישרתו בצבא ובשעת מבחן השתתפו במלחמה, ומלחמה זה לא קטנות, הן ממשיכות את חנה. אם היינו הולכים רק לפי התחושות, אמא מוכנה שהבן שלה ילך למלחמה, מה פתאום? אי אפשר לעמוד בזה. בעם שלנו אוהב חיים, הוא לא מוותר עליהם, אבל בנשמתנו אנחנו גם אוהבי משימות. כשמתבלבלים אז מחפשים משימות בכל מיני כיוונים אשר לא שרו מאבותינו, אבל רוצים משימות, זה ראש השנה. שלכן אומר אלי, אלוקי ישראל, ייתן שאלתך ששאלת מאמו. נותר גם לאיש פשוט, בעקבות אלי הכהן, להגיד, אלוקי ישראל, ייתן שאלתכם, שהם תושאלים, שואלים ממנו, להיות משרתות ומשרתים, להופיעת מלכותו, כן. כמו השאלה על התחושות, כך השאלה על כוונה פרטית. הרי הגמרא אומרת, להסביר מה היא מתכוונת חנה כשהיא אומרת צבאות. היא קוראת לה השם צבאות, היא הראשונה. אז כתוב בגמרא בברכות בלמד א' ככה, מיום שבאה חנה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, רק חנה, היא התחילה. מה היא אמרה? היא אמרה לקדוש ברוך הוא ככה, השם צבאות, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, יש לך המון ילדים, תן לי אחד, ילד אחד מכל הילדים. זה בקשה הגיונית, בקשה פשוטה. אומרת הגמרא, לא הבנת. משל למה הדבר דומה? טוב, מה המשל? מלך עושה סעודה לעבדם, ובן אדם אחד עני, אין לו כסף לקנות אוכל, והוא רעב, הוא הולך לסעודה ואומר לעבדים, תנו לי פרוסה. ואף אחד לא משגיח עליו. מה הוא עושה? הולך ודוחק ונכנס אל המלך, אומר לו, אדוני המלך, בכל סעודה שעשית, קשה לך לתת לי פרוסה אחת? אז חנה אומרת, כל הילדים שיש לך, קשה לך לתת לי ילד אחד? ואני הזה אומר, מכל הפרוסות תן לי פרוסה. זה הבדל כמותי, בשביל מה להביא משל כזה? אומרים לנו חז"ל, המשל לא מתחיל בעני, הוא לא מתחיל במחסור שלו, הוא לא מתחיל ברעב שלו ולא באפשרות שלו, הוא לא יכול לקנות. המשל אומר, מלך עושה סעודה לעבדיו. אופן התגלות מלכותו, בהקשר הזה של המלך, זה עושה סעודה לעבדיו, עושה סעודה לצוות שלו. לכן הם לא ישגיחו עליו, כי הוא לא עבד. הם לא יכולים למנות עבד. ומי שלא עבד לא יכול להשתתף בסעודה. אז מה הוא עושה? הולך ודוחק ונכנס אצל המלך. ואומר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, אני רוצה להיות עבד שמשתתף בסעודה. שורה האחרונה זה גם פרוסה. אבל יש הבדל עצום. אם הנושא זה המלך והרצון לשרת אותו, או הנושא זה הפרטיות שלי והרצון לשרת אותה. זה הבדל עצום, זה לא הבדל איפה יש פחות פרטיות. המוכנות לשרת את המלך היא עוד יותר גאולת הפרטיות, היא לא במקום הפרטיות. זה השאלה, איפה עומדת המערכת הבריאה של המושג הזה הפרטי, שהיא כואבת, שהיא אומרת, שהנבואה אומרת, והיא מרת נפש, ובכה תבכה. אין תיאור יותר של מצבה של הנפש שלה. ומשם היא מצמיחה את המילה צבאות, משם היא מצמיחה את המילה, את המושג עמתך. איך היא מתפללת חנה? אין מצב היום של תפילה כזאת. היום בן אדם מתפלל, רואים אותו 2 קילומטר מרחוק, יודעים שהוא מתפלל. מה ההלכה המקורית? איך אדם ב-18 צריך לעמוד? כמו שעמדה חנה. שפתי הנאות, קולה לא נשמע. למה הצורה מיוחדת? אומר הרב קוק, אם אתה חושב שהתפילה זה להשיג את הבקשות שלך, יש לנו ערימה של בקשות, ואנחנו בראש שנה זה הזדמנות לבקש את הכל. אז תעשה את כל התנועות הגופניות שמבטאות את הרצון שלך. אבל אם התפילה שלך זה המלכת השם על מקומך הפרטי של הלידה, המקום האישי, שם את ממליכה את הקדוש ברוך הוא, אומר הרב קוק, מי צריך לדעת מזה? למה זה צריך להיות מוחצן? שפתי הנאות זה כדי להוציא במשהו אל הפועל, וקולה לא נשמע, כי לא משתתפים בזה אנשים. זה לא חיצוני. זה כנות, זה נדרשת כנות גדולה. הרי היא באמת ממליכה את הקדוש ברוך הוא על מקום מאוד מאוד אישי. היא לא מדלגת על המקום האישי. וגם אלקנה שאמר לה, אנוכי טוב לך מעשר הבנים, לא אלה בדעתו בכלל להגיד שהוא יותר טוב. הוא אומר לה, אנוכי השם אלוקיך, אומר המדרש. חברי אותו לכאב שלך. כשאתה מחבר דבר גדול לעולמך האישי, אתה לא נהיה פחות אישי. אבל זה גואל את האישיות. זה מרים אותה. ופרטיות שאין לה מקור, פרטיות שאין לה כלל להצטרף אליו, הפרטיות שלא יודעת לשרת את המלך, היא פרטיות מתייבשת. בדיוק הפוך מהמחשבה המודרנית. מתי העולם מתפכח? הקדוש ברוך הוא יעזור. תתפלל על כל העולם, על כל העם שלנו, על כל הארץ שלנו, שנזכה להיות משרתים טובים. ואולי במסגרת הזאת גם תעשו קצת חשבון, תראו, הבן אדם גם מגיע אלו מה להגיד, גם הוא מאחר, גם אולי תגידו לי, תשמע, תשע"ז עוד החזקנו מעמד, אתה משוחרר, אתה לא צריך לאחר יותר. אולי, מי יודע, כן.
באיזה דרך בן אדם יכול להגיע למדרגה הזאת שמשימות
הם אלה
שנועלו את כל הרגשות?
אם אתה שואל באיזה דרך להגיע למדרגה הזאת, זאת אומרת שזאת נראית מדרגה גבוהה. ואני חושב שזה דווקא יותר פשטות. ניקח לדוגמה אחד הביטויים שהאשכנזים אומרים אותו בתוך חזרת השץ, של מוסף, הספרדים, אחרי חזרת השץ. אבל כנראה פיוט מאוד משמעותי, במיוחד אחרי מלחמת יום הכיפור, וכל הטלטלה הנוראה שעברה על קיבוץ בית השיטה, והניגון המיוחד של נתן לתוקף. בעצם אנחנו מתארים דין. ומתארים תוצאות אפשריות של דין. זה אמירה לא פשוטה. ואנחנו בתוך כך אומרים, אדם יסודו ביפר, ונפשו יביא לחמו. משול כחרס הנשבע, כעציץ יבש. אנחנו יודעים מי אנחנו. אז איך אפשר אחרי זה להגיד קדושה? קדוש, קדוש, קדוש. חרסים, עצים שהתייבשו, הם לא אומרים קדושה. מה הכוונה? זה לא מדרגה עילאית, זה מדרגה פשוטה. תכיר מאיפה באת, תכיר לאן אתה הולך. זה לא סיבוך. להעמיק בזה, זה נכון, זה הרבה שנים, הרבה שלבים רוחניים, הרבה מדרגות. אבל עצם החיפוש של משמעות החיים בהקשר של האחריות, זה תמצית הנשמה שלנו. לפני שהשם דורש מאיתנו, הוא כאמור מוליד אותנו. והוא מוליד אותנו עם הזיו עיקונים שלו. זה רב יוסף אומר, מי שבית, כתוב בגמרא, מי שבית רבי יהודה הנשיא בת לענבה. סוף מסכת סוטה. אז אומר רב יוסף, אל תגיד, לא, אני נמצא. אני רב יוסף. מה אתה אומר לנו? כשאדם אומר, אני נמצא, זה ענווה? הוא אומר, לא, לא אני רב יוסף. האני של האדם נמצא. בקלות אני יכול ליפול לגאווה. בקלות אתה יכול ליפול לצמוח לענווה. זה לא מדרגות עילאיות. זה להתבונן בצורה יותר מדויקת על החיים, זה הכל. או אם חלק מהסוגיה זה התבוננות, חלק מהסוגיה זה שמיעה. איזה קולות שומעים? צוק איתן, סיפר לי חבר, הוא נפגש עם הבן שלו, באחד ההפוגות בדרום. אחרי 2-3 דקות הבן שלו אמר לו, אבא תיסע לקיבוץ ארז, יש שם אחד בשם יחזקאל. הוא עושה המון חסדים עם חיילים, תגיד לו תודה. והחבר הזה אמר לי שהוא נסע לשם, איך שהוא הצליח להיכנס לקיבוץ והגיע לחזקאל. אומר יחזקאל, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען החיילים. מאיפה אתה, מי אתה? הוא אומר לו, הבן שלו פה, לא רחוק בהפוגה, וביקש שהוא יגיע להגיד תודה. אז קצת התרצה, סיפר על כל הדברים שהם עושים, כבר חודש רצים בשביל החיילים שהם נמצאים מסביב. ואז אבא זה אמר לי שהוא שאל את חזקאל, חזקאל מוסכניק, קיבוץ בארי. הוא אומר, אולי אפשר לשאול אותו שאלה אישית, הוא אומר, מה הייתה המוטיבציה שלך לחודש הזה? הוא אומר לו, תשמע, אני אספר לך. ביומיים הראשונים של המלחמה, 48 שעות רצופות, הוא ישב ליד הטלוויזיה והאינטרנט. כל הזמן ראה מה שהם קוראים לזה חדשות. אחרי יומיים, עם פה ושם הפסקות קלות לאוכל, לשינה, הוא אומר, הוא הרגיש כבוי. אין לו טעם בחיים. ככה, חריף. דבר ראשון, קיבלת מכשירים, דבר שני, רץ החוצה, זה היה בלילה, רוצה לנשום אוויר צח. ואז הוא אומר לחבר הזה, לאבא, הוא אומר לו, אני אגיד לך מה שמעתי, אחרי שיצאתי החוצה. שמעתי קול אומר לי, יחזקאל, יש פה מסביב לקיבוץ אלפי חיילים. אתה לא נוקף אצבע. למה אתה לא עוזר להם? אז שימי על החברים שלי, הערתי אותם, ומאז חודש שלם אנחנו על הרגליים רק בשבילה. הוא שמע קול. אם יחזקאל היה אומר, אני צריך להגיע לזה מדרגה עילאית, הוא לא היה מגיע עד גמלי 20. וזה פעם זה מוסכניק, ופעם זה חקלאי, ופעם זה איש הייטק, ופעם זה מדריך חברתי, ופעם זה לומד תורה, ופעם זה איש צבא, זה כל אחד בתחום שלו. ובגלל שקדוש ברוך הוא ברא אותנו קשורים לכלל, ברא אותנו קשורים למשימות, הוא לא דורש מאיתנו להיות מה שלא אנחנו. לכן הדובר אמת מלבבו הוא כן חשוב, אבל הוא דורש מאיתנו להקשיב. להקשיב לקולות היותר עמוקים בנפש. זהו, בנימה אופטימית זאת, שנה טובה, בשורות טובות, מה השם כל משאלות לבכם לטובה, עם כל בית ישראל.